אנחנו נשמע בלי רמקול, אז אפשר להתקר... או, רגע. אז שמישהו יגיד לאסתר למטה במזכירות שהיא לא צריכה להזמין אותם. הרב פורטן, לא ידענו שיש לך סגולות כאלה. טוב, אז יש רמקול. טוב, מוריי ורבותיי. אנחנו התעסקנו קרוב לשנה בהלכות צניעות. עברנו על ענייני הצניעות, על הלכות צניעות. בפעמיים האחרונות דיברנו בצורה מחשבתית על כיסוי ראש. היום ובפעם הבאה, בעזרת השם, נדבר על צדדים מחשבתיים של הלכות צניעות בכלל. רק אומר, הפעם הבאה תהיה עוד שלושה שבועות, באמצע יהיו שיעורים אחרים, אני נוסע לתת שיעורים באוסטרליה. ועוד דבר אחד, מה יהיה הנושא הבא? אני חשבתי בהתחלה ללמד הלכות ברכות. באו אליי חבר'ה וביקשו שאני אלמד הלכות שבת. כלומר, לעבור מלאכות שבת, בישול, בורר. אני מוכן לשמוע הצעות. מי שרוצה את זה או רוצה משהו אחר, אז יש לכם זמן להגיד לי על מה אנחנו נדבר בשנה הקרובה. מה יהיה הנושא? בינתיים, בגלל אלה שניגשו אליי, נראה לי שזה יהיה הלכות שבת, אבל זה תלוי בכם אם יהיו הפתעות או דברים אחרים. טוב. תפילות לגשם. אני רק אומר, שיעור על תפילה, אז לא צריך כאן, כי כל יום חמישי אחרי התפילה בבוקר יש שיעור בענייני תפילה כבר כמה שנים, אז, אבל צריך להתפלל על הגשם, על עם ישראל, יש הרבה מה להתפלל. על הממשלה, יש הרבה. מוריי ורבותיי, אנחנו ננסה לדבר על יסודות מחשבתיים וענייני צניעות, אנחנו רק נתחיל היום, אבל על עקרונות שנותנים את הרוח, את המהות, את המחשבה שעומדת מאחורי ענייני צניעות. גמרא ביום הסמכתת עמוד ב', גמרא מפורסמת, אומרת ויצעקו אל השם אלוקים בקול גדול, מהי אמור? אמר רב ויתימה רבי יוחנן, ביה ביה, כמו אומרים, וי וי. אנחנו נמצאים עכשיו בבית שני, נחמיה. אנחנו בתחילת בית שני, והם צועקים בקול גדול. אומרת הגמרא, מה הם צעקו? היינו, היי, דאחרבי למקדשה, כלומר היצר של עבודה זרה, החריב את בית המקדש. וקליה להיכלי, הוא שרף את ההיכל. וקטלינו לכולו צדיקי, הרג את כל הצדיקים. והגלינו לישראל מהארון, נגלה את עם ישראל מארצם. ועדיין מרקד בינינו, עדיין בינינו. כלומר, הם אומרים, אנחנו כבר לא יכולים יותר. יצר עבודה זרה פגע בעם ישראל כל כך הרבה, וגרם לחורבן, לגלות, להרג, לא רוצים, לא יודעים מה לעשות. כלום יעבדי לן, אלא לקבולי ואגרה. כלומר, למה קיבלנו את היצר הזה? קיבלנו אותו כדי לקבל שכר. אז אנחנו אומרים, לא איו באינן, לא אגרי באינן, לא רוצים אותו, לא רוצים את שכרו. אז החכמים עושים איזה ועדה כזאת, אנחנו מבטלים את יצר עבודה זרה. נפק לו פתקה מרקיעה, דאבי קטה באמת, נתן להם פתק מהשמיים, שבאמת כתוב בו אמת, ואמר רבי חנינא, שמע מן החותמה של הקדוש ברוך הוא אמת, הוטיבו בתענית התלת היומין, שלושה ימים, ותלת הלילותה, שלושה לילות, ישבו בתענית, מסרו הנעלי, באמת נמסר להם יצר עבודה זרה, נפק אתה כגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים, יצאה אש מבית קודשי הקודשים. אמר לו נביא לישראל, היינו יצרד עבודה זרה, אש יצאה מקודש הקודשים, זה יצר עבודה זרה שנשרף, שנאמר בזכריה ויום הזאת הרשעה. למעשה חז"ל שאומרים כאן איזה מדרש שהוא נראה תמוה, מדרש קצת מפתיע, מנסים להסביר דבר בפשט הכתובים. כשאנחנו עוברים בתורה, בנביאים, אנחנו רואים שכל התורה וכל זמן הנביאים עד סוף בית ראשון, יש עבודה זרה בעם ישראל כל הזמן. עם ישראל לא מצליח להתגבר על עבודה זרה. פתאום מגיע בית שני והכל נראה אחרת. בבית שני לא מוצאים יותר עבודה זרה. מה קרה? איך זה יכול להיות? עכשיו זה פשט, סתם להבין, מה קרה? מה קרה? אתה רואה יצר חזק של עבודה זרה כל הזמן, עד סוף בית ראשון, מבית שני ואילך עד ימינו, לא רואים את זה. עכשיו זה נכון שמי שמסתובב בהודו, בכל מיני מקומות, לפעמים יכול לראות עדיין עבודה זרה. אבל באופן כללי היצר הזה לא נמצא בנו. אף אחד מהאנשים פה, זה לא מה שמטריד אותו בחיים, לא לעבוד אלוהים אחרים. הוא ממש, וזה הוא חזק, לא עובד. מה קרה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? על הדבר הזה אומרים חז"ל, אין מה להגיד. היה כנראה ביטול של היצר הזה. היה איזה אספה, כנראה הייתה מסורת כזאת, שהיה ביטול של יצר עבודה זרה, אחרת לא יכול להיות שעם ישראל, אין לו אפילו תשוקה, עם ישראל גויים לעבודה זרה. עכשיו, על הנקודה הזאת עצמה של ביטול, מה בדיוק קרה מבית ראשון לבית שני, יש מקום להרחיב ועוד רכים, ויש קטע נפלא של מרן הרב קוק זצ"ל, שלא נקרא אותו עכשיו, בזרעונים ב', אבל אנחנו רואים שמשהו השתנה. והגמרא ממשיכה ואומרת, אמרו, הועיל ועת רצונו, ניבאי רחמי, היצרא דעבירא, אנחנו רואים שזה עת רצון, יש לנו אפשרות לבקש בקשות מיוחדות, נבטל גם את יצר הרע, יצר של עריות, לא יהיה יותר יצר עריות. אומרת הגמרא, באו רחמי, וימסר בידיו, ביקשו רחמים, ונמסר בידם גם יצר עריות. אמר להו, אמר להם הנביא, חזו, דאי קטילתו לי להו, קל יעלמה. אומר להם הנביא, תיזהרו, אם אתם תהרגו את יצר עריות, כל העולם יתקלה. חבשו תלת היומי, אז לא הרגו אותו, את יצר עריות, שמו אותו בכלא. שלושה ימים, ובאו ביאתה בת יומה וכל ישראל, ולא השתכח. כלומר, חיפשו ולא מצאו ביצה בכל ישראל, כי יצר עריות לא עבד, אז גם בין בעלי חיים יצר עריות לא עבד, אז לא היה ביצה, תרנגול ותרנגולת, לא, אין ביצים. אמרי, איך הנה אני עבד, מה נעשה? ניקטלי, קל יעלמה, אם אנחנו נהרוג את היצר, גמרנו, לא יהיה פריון בעולם. ניבאי רחמה, רחמי הפלגה, אולי נבקש שרק החצי הטוב של היצר יישאר. נגיד בשמיים, תשמרו את יצר הריות בשביל הדברים הטובים שבו. ברקיע לא יעיבה, לא יסכימו בשמיים, זה אי אפשר לעשות דיל כזה, אין עסקה. או כן, או לא. אי אפשר לבקש רק את הצדים הטובים של היצר. ולכן מה הם עשו? כחלינו לעיני ושבקו, נתנו לו ככה מכות ליצר, סימאו אותו, את יצר עריות, החלישו אותו קצת, ושחררו אותו. מה זה עוזר לנו היום שנתנו לו מכות? הרי אנחנו יודעים, היצר עדיין קיים, אומרת הגמרא, והנה זה עזר קצת, דלו מיגרי ולאיניש וקריבתי. כלומר, הכוח הזה גרם, הביטול של היצר המסוים גרם לזה שאין יצר הרע לגבי קרובים. שאדם אין לו יצר רע, אדם נורמלי, אין לו יצר רע לגבי אמא שלו, לגבי אחיות שלו, לגבי הבנות שלו, אדם נורמלי, יש אנשים לא נורמליים. אבל אדם נורמלי אין לו יצר בזה, אז כאילו זה קצת עזר. הגמרא הזאת היא חשובה לנו כשאנחנו באים לדבר בענייני צניעות ובענייני עריות. כי מהגמרא הזאת יוצא יסוד חשוב. כל היצרים, כל הדחפים שיש לנו, יש להם תפקיד. יש להם משמעות. זה לא שאנחנו אומרים, בוא נאמר שאדם היה יכול לקחת כדור בבוקר ואין לו יצרים. אנחנו מבינים שזה לא נכון. אנחנו מבינים מהגמרא שיש משמעות לדחפים האלה. שיש משמעות לדחפים האלה. הגמרא מדברת כאן שלא היה פריון בעולם. עכשיו אפשר להבין שאולי יש להם משמעות רק כדי ליצור פריון בעולם. היה אפשר אולי איכשהו לקרוא ככה את הגמרא ולהבין שאין ברירה, צריך לפרוט בעולם. אם העולם היה מספיק טוב כדי לפרוט בלי היצר הזה, זה היה מצוין, אבל מסתבר שזה יותר מזה. בואו נראה את הקטע הבא של רב צדוק. אומר רב צדוק, כל הכוחות הנטועות בכל נפש מישראל, אין לחשוב שהוא רע גמור, ושצריך להיות הופכו. כי אין לך שום מידה וכוח שאין בה צד טוב גם כן. רק צריך שישתמש בה כפי רצון השם יתברך, ממנו כפי רצון השם יתברך, גם המידות הטובות רעות. על דרך זה שאמרו חז"ל, טוב מאוד, זה יצר רע. כלומר, רב צדוק אומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצר משהו בעולם שהוא לא טוב. לא יכול להיות. כל דבר שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם יש לו משמעות. ראינו את זה בעבר בדברי הרב קוק לגבי כעס. שאפילו לגבי כעס הרב קוק אמר, לא יכול להיות שכעס נברא לחינם. יש לו משמעות, צריך להבין מה המשמעות שלו, מה המטרה שלו. אבל אומר רב צדוק, יש משמעות ליצר, ואחרת הוא לא היה נברא. כלומר, הדחפים שלנו, יש בהם חשיבות. אז קודם כל, במובן הראשוני, כשאני מנסה לנתח מה ההגדרה של היצרים כשהם עובדים בצורה טובה, ומה ההגדרה שלהם כשהם עובדים בצורה לא טובה. אז ההגדרה הפשוטה, קודם כל, הראשונית, תכף צריך לפתח את זה יותר, שיש הבדל בין אמצעי למטרה. לפי מה שאנחנו רואים בגמרא, היצרים הם חשובים בתור אמצעי. אמצעי למה? אז הגמרא כאן מדברת על אמצעי לפריה וריביה. אפשר להרחיב ולהוסיף שזה לא רק אמצעי לפריה ורביה, אנחנו צריך לדבר על זה בהמשך, אבל אמצעי כדי לחבר בין איש לאשתו, אפילו לא קשור רק לפריה ורביה. יש זמנים שאישה בהיריון, יש זמנים שאין כבר, לא כל פעם הדברים הם קשורים לפריה ורביה. שיש משמעות, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק ואשתו והיו לבשר אחד, יש משמעות לחיבור בין איש לאשתו, יש משמעות לדחפים האלה כשהם משמשים בתור אמצעי למטרה הגדולה. המטרה הגדולה, חיבור איש לאשתו. המטרה הגדולה, פריון העולם. אבל כאשר אדם הופך אמצעי למטרה, זאת הבעיה. כלומר, הבעיה אם אדם לוקח את היצרים האלה והופך אותם למטרה. אם אדם לוקח את היצר, את כל הדחפים, והוא נהנה לא בהקשרים של איש ואשתו, אלא מנסה ליהנות מהם בכל הקשרים אחרים, זאת הבעיה. ואני חייב להגיד שהנקודה הזאת, שהיא כל כך פשוטה אצלנו, אני חושב שזה אולי המוקד בהמון דברים בשנים האחרונות, בשיח העולמי, בשיח הישראלי, ברגע שלא המשפחה במרכז, אלא יצר עריות במרכז, העולם מתבלבל. העולם מתבלבל והוא יוצר כל מיני דברים שהם בלתי אפשריים מצד התורה, וכל מיני קשרים שהם בלתי אפשריים בין מינים מסוימים. דרך שמבינים שהמוקד זה לא היצר. היצר הוא אמצעי, אמצעי חשוב. המוקד זה משפחה. המוקד זה יצירת משפחה. ויצר שיכול להוביל למשפחה בין איש לאישה. כי רק היצר הזה יכול להוביל למשפחה. כל דבר אחר אף פעם לא יכול להיות. יכול להיות סתם, יש כל מיני הפריות ודברים חיצוניים, אבל יצר שיכול להוביל לפריון הוא רק בין איש לאישה. במציאות הנוכחית לפחות אין המצאה אחרת. אז היצר הזה הוא חשוב לא רק לפריון, אלא גם לדבקות ולחיבור בין איש לאישה. אבל אם מתחילים ליצור דברים אחרים, ואם מתחילים להשתמש ביצר לכל מיני דברים משוגעים שקיימים, אז יש כאן בעיה. יש כאן בעיה, ולקחו את האמצעי והפכו אותו למטרה. אני לא זוכר מי בדיוק, אבל נתן דוגמה לדבר הזה מהרומאים שלפני 2000 שנה כל כך נהנו מהאכילה שהם היו אוכלים, אבל אחרי שאתה אוכל כבר לא יכול לאכול, אז מה אתה עושה? ומקיים ואוכלים עוד פעם ומקיים. יש כזאת איגרת רומאית כזאת אפילו שמתארת את הדברים האלה. כשאנחנו רואים את זה היום, זה מגעיל אותנו. מה זה הדבר הזה? לאכול ולהקיא. אבל מה זה אומר? אנחנו מבינים בצורה פשוטה שאוכל זה אמצעי. זה אמצעי, אנחנו רוצים שהוא יהיה טעים, אבל זה אמצעי. זה אמצעי כדי שנחיה, כדי שנהיה בריאים. אם אדם אוכל ומקיא, הוא הופך את האוכל למטרה. והאוכל הוא לא מטרה, האוכל הוא אמצעי. עכשיו, זה לא אומר שאסור ליהנות מהאוכל. זה לא אומר. כשאתה אוכל אותו בצורה נכונה, מותר לך ליהנות מהאוכל, ואפילו הירושלמי בסוף מסכת קידושין מדבר שיש עניין אולי ליהנות מהאוכל, זה בסדר. אין כנראה, זה לא לגמרי נכון, אבל אפשר להגיד באופן כללי, הגישה של היהדות, בניגוד לנצרות, שאנחנו חושבים שהיצרים, הדחפים האלה, כשהם משמשים למטרה הנכונה, מותר ליהנות מהם. אין לנו עניין לבטל אותם או לדכא אותם, יש לנו עניין לנתב אותם בכיוון הנכון. וזה קודם כל בסיס גדול להרבה דברים שאנחנו נצטרך לדבר עליהם אחר כך. הרב קוק מוסיף כאן בקטע הבא עוד נקודה, אומר הרב, מאז שבטל בעדר היקר, יצרא דעבודה זרה, נסתלק כוח החיים הרענן של יסוד האהבה האלוקית מן העולם. כוח האהבה האלוקית, ככל כוח טבעי בלתי מעובד שבנפש האדם, צריך הוא ללימוד של פיתוח וכישרון עבודה. הרב קוק אומר, ברגע שיתבטל יצר עבודה זרה, ירד גם הכוח שלנו באהבת השם. היכולת שלנו באהבת השם קטנה יותר עכשיו. מה זה אומר? שיצר עבודה זרה הוסיף כוח דתי עצום שגרם לעבודה זרה, אבל גרם לאפשרות לדבקות הקדוש ברוך הוא, שאדם אהב את הקדוש ברוך הוא בצורה מדהימה, והדבר הזה כבר לא קיים. ולמעשה, לפי דבריו של הרב קוק, גם בהמשך כאן, הרב קוק מסביר שלכן, מאיפה יצא היצר הרע בגמרא? הוא יצא מקודש הקודשים. הוא יצא מקודש הקודשים כי יצר עבודה זרה מקורו בקדושה. הוא יצא מקודש הקודשים, מקורו בקדושה, אבל הוא כל כך חזק שהוא דוחף אותנו למתפרץ למקומות לא נכונים, לעבודה זרה. ואם אנחנו לוקחים את הדברים עכשיו ליצר עריות, יצר עריות הוא לא רק הכרחי לעולם. זה לא שאומרים, טוב, הדחפים האלה אין ברירה, אחרת לא יהיה פריון. אנחנו מבינים שזה יוצא מבית קודשי הקודשים. אנחנו מבינים שיש כאן משהו שיש בו עוצמה אדירה, עוצמה שנובעת מקדושה, ואיך היא מתפרצת בצורות כל כך שליליות, כי ככל שהעוצמה גדולה יותר, ככל שהיא קדושה יותר, יותר יש בה רוח, יש בה איזה עוצמה כל כך גדולה, שאם אדם לא משתמש בה בצורה נכונה, זה מתפרץ בדיוק לכיוון ההפוך. זה שאנחנו רואים את יצר הרעיות בצורה כל כך שלילית, הכוח שלו, שאנשים ככה לפעמים יוצאים מדעתם בגלל היצר הזה, הוא נובע דווקא בגלל זה שהיצר הזה באמת נובע מקדושה, נובע ממקום גבוה, מיוחד, וזאת העבודה שלנו. אנחנו לא מנסים לבטל את היצר, אנחנו מנסים לנתב אותו בצורה נכונה, מתוך הבנה שהדחפים האלה חשובים, משמעותיים, אבל צריך לראות איך להשתמש בהם בצורה נכונה. בעזרת השם יתברך, אנחנו עוד נמשיך ונוסיף עוד שלבים בשיעור הבא.